היועץ המשפטי לממשלה הנוכחי סיפר לי פעם בתוכנית שהחפץ חיים היה מרים דף שהיה מוצא ברחוב כדי לראות שמה יש שם אותיות עבריות, ראה שאין, היה זורק אותו חזרה לרחוב. אחר כך הרים אותו עוד פעם, שמה מישהו אחר יעבור, יחשוב גם הוא שיש שם אותיות ויצטרך להרים אותו. אני לתומי, בין האמירה הראשונה לשנייה, חשבתי שהחפץ חיים היה מעוניין באקולוגיה, שיהיה הרחוב נקי. לפני כמה זמן ראיתי בחור חובש כיפה, בועט בפחית קוקה קולה, וניסיתי לספר לו את הסיפור הזה, הוא אומר לי, אני לא יודע על מה אתה מדבר לך. אני יודע שאתה עובד במכון מאיר, וכביכול נתפס שחשוב שאנשים יחבשו כיפה. אבל אני יודע שהמוטיבציה שמפעמת בקרבך היא מוטיבציה אחרת. ועניין, למשל, מה שדיברנו לפני זה, לפני כמה דקות, על החובה של האדם ועל החירות של האדם או העונג של האדם. אולי בזה כדאי שנפתח את שיחתנו.
כן, דברים רבים אמרת. ייתכן מאוד שהסיפור שסיפרת עם הבחור חובש הכיפה זורק הפחית,
הוא לא זרק את הפחית, הפחית הייתה שם.
המבעט בפחית.
הוא מבעט בה.
המבעט בפחית. זה מסגיר לי גם איזה סיפור במסכת עבודה זרה בתלמוד על זה שהקדוש ברוך הוא לעתיד לבוא צוחק על אומות העולם כשמבעטים בסוכה. יש סיפור ידוע שבאחרית הימים אומות העולם באים ומבקשים מצווה, שגם הם יזכו במצווה מן המצוות, ואז הקדוש ברוך הוא נותן להם מצוות סוכה. אבל מאוד חם בסוכה, קשה מאוד להישאר, אז הם יוצאים מן הסוכה ומבעטים בה. ושם זה נחשב כמין בדיחה אלוהית עליונה, הקדוש ברוך הוא צוחק עליהם, שנאמר יושב בשמיים ישחק, השם ילעג למו. והתלמוד שואל לתומו, הרי מבחינת החובה, זה לא כך, מבחינת החובה אין חובה להישאר בסוכה עם חם. כן, מצטער פטור מן הסוכה. אומר התלמוד, נכון, הוא פטור מצד הדין, אבל בשביל מה הוא בייט?
בשביל מה הוא בייט?
כן, למה הוא מבעט בסוכה? וזה מה שכביכול מצחיק את ריבונו של עולם, כשרואה את אומות העולם שאינם מסוגלים לגלות את הטבעיות הזאת, אמורה להיות הטבעיות הישראלית, שבסוכה לא מבעטים. אומנם אתה פטור ממנה, אבל אתה מצטער על זה שאתה פטור ממנה. כלומר, יש פה הבחנה מאוד ברורה בין תחום החובה, שנוכל לסמן אותו, נגיד, בחיים הדתיים כתחום ההלכה, או בחיים הכלליים כתחום החוק, לבין התחום הטבעי של ביטויי הנפש. והנפש, בטבעה, היא חופשית יותר. יש איזו מין דיאלקטיקה לא פשוטה של החיים הפנימיים הנמצאים בעומק הנפש, לבין המסגרות החוקיות שמונחות לפניה בעולם הזה. ויתכן שבאמת אותו בחור חובש כיפה שראית אמר, אני לא יודע על מה אתה מדבר, כי זה לא מובא בשולחן ארוך שלי, זה לא מובא בתחום החובה. ויתכן שמה שחסר היה לאותו אדם זה החוש הבריא, שאפשר גם לקרוא לו החוש האסתטי, אבל החוש הבריא של למשל מה שאנחנו כולם מדברים עליו, ארץ ישראל יפה. זה מזכיר לי, בכל זאת אם אפשר ללמד זכות על התנהגות כזאת, ייתכן שאנחנו קצת יוצאים מן הנושא. הרי יש בתלמוד הלכות אקולוגיות, יש דבר כזה, כן? מרחיקים מן העיר את בית הקברות, את הבורסקי ואת הזבל, ואיזה מרחק קצת לנטוע את האילנות מן החומה שלא יזיקו לה וכבר נמצא אצל המפרשים הקדומים שהדבר הזה נאמר בארץ ישראל בלבד ולא בחוץ על הארץ. חוץ לארץ אנחנו מעדיפים שזה יהיה מכוער, הלוואי ותתנבל בעיני יושביה, כך ביטוי. ולא מפני שיש חלילה צרות עין כלפי הרצות זרות, אלא כדי שאנחנו נרגיש רע שם וזה יזרז את שיבתנו לציון. עכשיו ייתכן מאוד שיש אנשים ששכחו שהם חזרו לציון, הם עדיין מרגישים בגלות, מרגישים איזה מין חובה של זלזול כלפי העולם החיצון, והייתי אומר שאפילו יש יסוד מוסרי בדבר הזה. היסוד המוסרי זה שהם חוששים שנתינת חשיבות יתרה לעולם החיצון יבוא על חשבון עולמם הפנימי. אז ייתכן שמבחינה פדגוגית להם אין ברירה אלא לבעוט בפחיות קולה.
מה בעניין האמירה מה נאה אילן זה, מה יאה אילן זה?
כן, המהלך בדרך ואומר, המהלך ושונה. בדרך. ואומר, מה נאה אילן זה? מה נאה ניר זה? הרי זה מתחייב בנפשו.
אוקיי.
איזה אמירה חמורה. חמורה מאוד. והדבר הזה עומד בסתירה מפורשת לכך שלמשל נאמר שמי שיוצא בחודש ניסן ורואה אילנות מלבלבים, אומר, מברך שלא חיסר בעולמו כלום וברבו בריאות טובות, אילנות טובים, להנות בהם בני אדם. זאת ברכה מפורסמת. שבקהילות עתיקות היו מקיימים על ידי זה שהיו יוצאים לטיול בוודיות ובעמקים בחג הפסח לראות את האילנות הפורחים ומברכים. בימינו הדבר הזה הפך להיות פורמליסטי, מחפשים איזושהי חצר לא רחוקה מדי מבית המדרש ומבית הכנסת כדי לא לבטל תורה, מחפשים איזה עץ שנשארו עליו שני פרחים ומברכים, כן? כדי לצאת ידי חובת ההלכה האקולוגית המעצבנת הזאת, כן? אם כן, בוודאי שיש פה הדרכה על כל פנים בהלכה המקורית הזאת של אהבת הטבע, של אהבת היופי. וכאן מוכרחים להתייחס לפירוש נפלא שכתב הרב קוק, והוא שהבעיה היא שהוא פוסק ממשנתו כדי להגיד מה נאה אילן זה. במקום שראיית האילן תהיה המשך משנתו, זאת הייתה הפסקת משנתו. הוא חי בעולם חצוי, בעולם שבו יש מצד אחד משנתו ומצד שני האילנות. אדם כזה, אם הוא עזב תחום אחד אל התחום השני, ודאי יתחייב בנפשו, אין המשך של חיים אצל האיש הזה. בעוד שאם הוא היה מהלך בדרך ושונה, ומתוך משנתו, כהמשך למשנתו, אומר מה נאה אילן זה, הרי זה מקבל חיוב בנפש, מתחייב בנפשו, נפשו הופכת להיות נפש חיובית.
בכל דיבורנו, אני חש משהו שחשתי כבר בעבר בפגישות שלנו, וזה ביקורת מצד אחד כלפי העולם הקרוי חילוני, וביקורת מצד שני כלפי העולם הקרוי דתי, וחיוב של מה שנקרא חילוני, עולם חילוני, וחיוב של מה שנקרא עולם דתי. מין מה שקראת קודם דיאלקטיקה או ויברציה או הדהוד בין שני העולמות, וניסיון למציאת גשר. ואני אפילו שמעתי אותך אומר פעם, אחרי שהתברר שאנחנו חלוקים זה על זה, אתה עדיין אוהב אותי? זה מאוד מצא חן בעיניי המשפט. פעם אחרת שמעתי אותך אומר, אני הייתי מעדיף שחילוני יבוא לבית הכנסת ברכב ובלבד שיבוא.
אכן כן. תראה, לגבי אמירתי השנייה, צריך להבין שאנחנו חיים בעולם אחד. ואם...
מי זה אנחנו? כל האנשים? כולם.
כולם.
יהודים ולא יהודים.
גם יהודים ולא יהודים.
נשים...
כלומר, מה שיהיה נכון, כלומר, ישנה תעודה אוניברסלית לקיום היהודי. כמו ש...
ישנה מה? תהודה?
יש תעודה בעין.
כלומר?
יש יעד.
יעד.
יעד. אוניברסלי.
יש לנו שליחות אוניברסלית.
זה דברים פשוטים. כלומר, כל אחד קרא בתורה ונברכו בך כל משפחות האדמה.
כן.
על ידי שישך לגוי גדול. כמובן, כמו שגם יש ייעוד חברתי לכל משפחה. לא מפני זה המשפחה זהה לחברה. וכמו כן, גם החברה בכללה איננה זהה דווקא לאוניברסל. אבל בוודאי שיש פה איזה אוסמוזה, איזה התפשטות של גלים. וברגע שאנחנו מנסים לשים חומות מוחלטות, אנחנו ממיתים משהו אפילו בתוכנו. כן?
לכן התחלת ואמרת, זהו עולם אחד,
כן.
כלומר גלובוס אחד והיסטוריה אחת.
הייתי אומר קוסמוס אחד.
קוסמוס אחד, כן. סדר אחד.
כן. סדרים בעולם
אחדים,
אחד.
כן.
סדרים אחדים בעולם
כן,
אחד.
כן.
אם כן, ברור שאם אנחנו מדברים, נגיד, בתחום של בית הכנסת, בית הכנסת שייך לכלל ישראל. בית הכנסת בקהילות עתיקות, ושוב, לפני שחלו כל המאבקים של דורנו, היה תמיד מוקד החיים של כל קהילה יהודית. אינני מאמין שבמשך הדורות, בכל הקהילות היהודים היו דתיים במובן הקלאסי העכשווי של המילה.
זה לא קלאסי, אני חושב.
לא,
זה כביכול נאו-קלאסי.
כן, נאו-קלאסי, יפה מאוד. זאת אומרת ש... מה שהיום מחשיבים כמין נאמנות לקודקס כתוב, וזה נקרא האדם הדתי, לא יודע אם אי פעם היה דבר כזה. תמיד היו בכל הקהילות כולם אנשים שנמצאים במרחק זה או אחר ממוקד החיים היהודיים. אז קוראים לזה מי שמקפיד על כל המצוות, 90% מהם, 70% מהם, 2% מהם. אבל כל עוד והזהות היהודית שלו נשמרה בתור שכזו, הוא ירגיש שהוא נמצא באיזושהי נקודה ביחס לאותו המרכז. כי אותו מרכז, בית הכנסת והמסעדה דידן, שידר שכולם שייכים לו. אבל אם אדם יאמר, אם ישודר מבית הכנסת, מכיוון שאינך מוכן לבוא לבית הכנסת לא ברכב, אין לך מה לחפש אצלנו, אז בית הכנסת נכשל. לא רק היהודי ההוא נכשל. בית הכנסת נכשל בתעודתו להוות את מוקד החיים של האומה. וממילא אין פלא שיקומו מוקדים מתחלפים.
למה דווקא בית הכנסת חייב להיות מוקד החיים של האומה? הלא בית הכנסת הוא לא ערך בפני עצמו. הוא פונקציונלי היה גם כשהוא קם. הוא לא היה מאז ומעולם. בזמנו של משה רבנו לא היו בית הכנסת.
ודאי, ודאי. אם הוא מבקש להיות כזה, הרי הפונקציה ההיסטורית של בית הכנסת היה מאז שחרב בית המקדש ולא היה מקום התכנסות לאומה, אז נוסדו בתי הכנסת. במידה ובית הכנסת מבקש להמשיך להוות את מה שהוא היה, עליו להיות עליו לשדר את האחדות הזו.
זה מה שאתה אומר, זה באשר לאמירתך השנייה, ואילו בעניין אמירתך הראשונה.
אמירתי הראשונה, לדעתי היא חשובה ביותר. אני חושב שנפגשנו גם במפגשים בין דתיים וחילונים, ומה שמכונה דתיים, מכונה חילונים, וכל המפגשים מהסוג הזה, תמיד שמתי לב שבאים אנשים עם כוונות טובות משני הצדדים, ואומרים, הבה נדבר רק על מה שמשותף בינינו. מה ש... איננו משותף עלול להפריד בינינו, אז אהבה לא נדבר על זה. ויש תמיד, יש לי תחושה שהאמירה הזאת היא שקרית במידה מסוימת. כי הרי גם אם נדבר רק על מה שמשותף בינינו, ומשום כך נשתף פעולה בתחומים מסוימים, הרי מה שמבדיל בינינו עתיד לבצבץ, מטבע הדברים, והוא יגרום לקרע, ואכזבה ותסכול. לעומת זה, אם אנחנו מדברים על מה שמבדיל בינינו באמת, אז אנחנו גם יכולים לדעת מה באמת מאחד. כלומר, אם אני עכשיו למשל שאיש ואישה הם אותו דבר, בזשהו שלב ההבדל בין האיש לבין האישה יבלוט. אבל אם נדע שאיש הוא לא אישה ואישה הוא לא איש, הבה נראה איך ששניהם אדם. זאת אומרת, דווקא ההבחנה מאפשרת את האחדות לאחר מכן. אחדות שאיננה סתם נאיבית, או אחדות של חולשה, של טוב, ממילא אנחנו כולנו בסירה אחת, מה אפשר לעשות, הבה נסתדר. כשמסתתרת מאחורי זה איזו הנחה של שנאה סמויה, לו יכולתי להסתדר בלעדיך, הייתי מסתדר בלעדיך. כלומר, זאת לא אהבה, זאת צנעה כמוסה.
כן, זאת השלמה, ולא בחירה.
בדיוק.
נכון?
בדיוק. בעוד שמה שאני מדבר עליו, שאני רגיל לחנך אליו, או מנסה להזדהות אליו, זה שלכל אחד יש מה ללמד אותי גם. ואני נזכרתי בסיפור שקרה פעם עם ראש ישיבה אחד ששלח שני תלמידים שלו לדבר באיזשהו קיבוץ בעמק, שבו הזמינו כל מיני אנשים לדבר, כל אחד היה צריך לדבר על התחום המעניין אותו. ושני בחורי הישיבה האלה הגיעו בסוף להישגים גבוהים, כלומר הם גרמו, הם משכו את תשומת הלב של כל הקיבוץ כולו, ושמעו אותם מדברים הרבה. בסוף אחת הילדות בת 12 אמרה, טוב, לימדתם אותנו דברים מאוד מעניינים, והסברתם לנו מה שיש לנו לקבל מכם. אבל מה לכם, בחורי הישיבה, יש לקבל מאיתנו? בחורי הישיבה ענו בביטחון עצמי גדול מאוד, תגידו אתם. זה הכניס מבוכה גדולה מאוד, השתיקו את הילדה, אמרו שהיא מפריע שזה מחוץ לנושא וכו'. אחר כך הם חזרו לראש הישיבה שלהם, היה במקרה ראש ישיבת מרכז הרב, היה רב צבי יהודה קוק, וסיפרו את זה בגאווה, איך שהבחנו אותם. ואז הרב זרק אותם מהבית. אמר, מה, לא היה לכם מה ללמוד מהם? אהבת הצדק הסוציאלי, אהבת הטבע, מסירות הנפש, לא היה לכם מה ללמוד מהם? תמיד הסיפור הזה נשאר לי באיזשהו מקום בראש, בתור מין הדרכה כזאת, להבין שאם אתה באמת מאמין שאנחנו בעולם אחד, וזה הייתי אומר התמצית של המונותאיזם, שיש אלוה אחד לכל, אז לא ייתכן שיהיה תחום של המציאות שיעמוד באופן מוחלט מחוץ לכלכלה האלוהית הזאת. כלומר, לומר יש מישהו דחוי, באיזשהו מקום זו כפירה. כפירה במובן האמוני של המילה.
זה קשור למה שניסיתי להגדיר עבדות ואחרות.
כן.
היה לי קשה להסביר את עצמי כשטבעתי את הביטוי הזה, אחרות במקום חירות. אני חשבתי על מין עבדות כפרדיגמה, כראייה את עצמך הולך אחרי איזושהי דרך, והיא הדרך שבה אתה הולך, מכיוון שאתה בוחר בה. אתה... לפי זה רואה כל דבר שאיננו בדרך שלך כאחרות. אני חושב שאתה איש שכדאי לי לשאול אותך איך אתה רואה את הקשר בין העבדות לבין האחרות, דווקא על שום הדברים שאמרת עד עכשיו.
יפה. כלומר, אני רואה באמת את הניסוח שלך כדי תוהם למה שאני מנסה לחדש כאן, או להעמיק כאן, והוא שיש בעבדות, בשיעבוד, סתימת עיניים. כלומר, כשאדם מחליט להיות עבד, הוא מחליט לסתום מעצמו דרכי חיים רבים.
וכאן אנחנו בוודאי נחליט שכל אחד מאיתנו עבד למשהו. נכון? הרי אף אחד איננו משוחרר.
איננו בינתיים.
נכון?
בינתיים.
אין חירות
מוחלטת בעולם הזה, אינני חושב.
כן.
אבל זה טריוויאלי.
זה טריוויאלי, זה מובן מאליו, אני לא בטוח אם כולנו יודעים, מודעים לזה. אין חירות מוחלטת בעולם, ולכן אנחנו כולנו בוחרים את העבדות שאנחנו רוצים.
השאלה באיזה מוקד של חיים אתה נמצא, אם אתה נמצא במוקד החופשי של הנפש שלך, או במוקד העבדותי של הנפש שלך. זאת אומרת, אתה יכול לבחור להיות נתון בידי כוחות החיים שלך, או שאתה תשלוט בהם. כמשל העגלה עם הסוסים, השאלה אם הסוסים מנהיגים אותך, או אתה מנהיג את העגלה. זה שיש סוסים זה מוכרח. אולי לזה אתה מתכוון, שאתה אומר שהעבדות נתונה. זאת אומרת, יש לנו נתונים שאנחנו לא בוחרים בהם, אבל תגובתנו לנתונים היא בהחלט חופשית לחלוטין.
אוקיי, אז נחזור לעבדות
ולאחרות. כן. כאשר האדם מחליט להיות קבוע רק על דרך חיים אחת, אז ממילא בכך הוא ניתק את עצמו מתחומי חיים אחרים, והם הופכים להיות אחרים.
אחרים.
בעוד שאם הוא היה בן חורין באמת, במקום שיהיו אחרים, אז הוא היה עליהם אחראי. אותו שורש. והיה גם מנסה לתת תשובה לשאלה שהאחר מעמיד. זה בלועזית, אחריות אומרים responsibility באנגלית. זה בא מילה לטינית, responsa, להשיב. זאת אומרת, אם אתה רואה את עצמך אחראי על השני, אתה גם חפץ להשיבו.
להשיבו. זה כמובן מזכיר את הסיפור של רבי מאיר ואחר. אם תרצה לספר את הסיפור, אז אני אספר.
טוב, על האחר יש הרבה מה לספר.
כן, אבל ביחס המסוים הזה של האחר ורבי מאיר.
כן, אני אזכיר אולי את הנקודה שנראית לי המוקד של העניין כאן. אחר היה, זה שמו של התנא, אחד מגדולי התנאים, שמו אלישע בן אבויה. שהיה מיודד מאוד עם רבי עקיבא המפורסם, ועבר משבר אמונה בעקבות המפגש כנראה עם תורות פילוסופיות, או במיוחד עם הגנוזה העתיקה. ואותו,
כלומר הדואליזם, האמונה בשני כוחות שווי כוח.
כן, שאלת הרע היא זו שהטרידה אותו. אנחנו רואים את זה בתלמוד כל האורך, שהוא כנראה היה מוטרד מאוד משאלת הרע, ולקח אותה מאוד ברצינות. שאלת הסבל האנושי, הוא כנראה אקזיסטנציאליסט במידה מסוימת. ואותו חכם גדול, שנחשב כאחד מארבעה שנכנסו לפרדס, כלומר לעומק החוכמה המטאפיזית של היהדות, לא רק שהתפקר, יצא מכלל האמונה, גם יצא מכלל ישראל, בזה שהפך להיות, שיתף פעולה עם השלטון הרומי, בזמן הרדיפות של מרד בר כוכבא, שהביאו בסוף למרד בר כוכבא. והתלמוד מכנה אותו מכאן ואילך בשם אחר. אז מסופר על רבי מאיר, אחד מתלמידי רבי עקיבא, שהיו לו עדיין, קשרים לימודיים עם אותו אחר. ושם בצורה הומוריסטית התלמוד מספר שרבי מאיר היה רץ אחרי סוסו של אחר בשבת כדי ללמוד ממנו תורה. הרי אסור לרכוב על סוס בשבת, אבל רבי מאיר רצה לשמוע את דברי תורתו והיה שומע דברי אחר.
ואחר היה רוכב על סוס ומדבר דברי תורה.
בדיוק. עד שאמר לרבי מאיר, אתה עכשיו צריך להפסיק לבוא אחריי, כי חישבתי לפי פרסות סוסי שהגענו לסוף תחום שבת. אם כן, עליך לחזור אחורה ואני ממשיך. אמר לו רבי מאיר, חזור בך. כלומר, גם אתה, תחזור בתשובה.
תחזור.
אמר לו, כך שמעתי מאחורי הפרגוד, שובו בנים שובבים, חוץ מאחר.
אחר אומר שהיציאה שלו היא דטרמיניסטית.
מוכרחת. שלא יקבלו אותו לעולם בחזרה. ושמעתי פירוש מילי של החסידים על זה, שזה נכון. אמנם שובו בנים שובבים חוץ מאחר. אחר לא יכול לחזור. אבל אלישע בן אבויה יכול.
אוקיי.
הוא
טעה בזה, הוא בחר להישאר אחר. אבל רבי מאיר עשה איזשהו מעשה בעניין הקבר של אחר אחר.
כן, יש סיפור שכאשר נפטר אלישע בן אבויה, יצא שן מקברו, משהו סימן לכעס שמימי, ורבי מאיר לא מצא חן בעיניו הדבר הזה, אמר כשאני אעלה למעלה אני אטפל בבעיה, אני אצווה שמה להוציא אותו מן הגיהינום ואני אביא אותו לגן עדן. מספרים שכאשר נפטר רבי מאיר, פסק העשן מקברו של אחר והתחיל העשן מקברו של רבי מאיר, עד שבסופו של דבר חכם שחי יותר מאוחר הצליח לחבות את העשן משניהם ומכאן ואילך זה בסדר. כלומר שרבי מאיר היה מוכן לקחת על עצמו אחריות, אפילו סיכון בנפשו, בנשמתו, כדי להוציא, כפי שהתלמוד אומר, מתוך הרימון, כתוך קליפת הרימון, את התוך.
ולזרוק את הקליפה.
לזרוק את הקליפה.
איך אנחנו עושים אקטואליזציה לדבר הזה לימינו, ואחר כך נעבור לנושאנו האחר?
האקטואליזציה היא בצורה פשוטה. היום בוויכוח הציבורי, או בכלל בכל ויכוח, בענייני אמונות ודעות, או בכלל בכל
הדרך. זהות עצמית של לאום או של ציביליזציה.
למשל. נראה שהדרך שיש לה סיכוי להוליד חיים היא הדרך של ההפנמה. אני אגיד את זה אולי במשפט קצר. במקום להגיד לשני במה הוא טועה, אמור לו במה הוא צודק. ואז הוא יבין שהוא טעה לחשוב שהוא צודק במה שהוא לא צודק. אני יודע אם אני ברור. דעי, הכוונה היא שהרי אין עמדה בעולם שנטענת שמאומצת, אלא אם כן יש לה איזשהו בסיס אמיתי. מצוי מאוד לראות אנשים שיש להם, שמודעים לכל הקושיות והאבסורדים של שיטתם, ואף אחד הם ממשיכים לדבוק בהן. וכנראה זה לא משום שהם טיפשים, אלא בגלל שאכן יש שם נקודת אמת שהם לא מצאו אותה במקום אחר.
אתה יכול לתת לי דוגמה?
כן, למשל אני מכיר אדם, הכרתי איש מדע מלומד, שאמר, תראה, אני עדיין נשארתי קומוניסט אחרי נפילת הקומוניזם במזרח אירופה, אחרי שהתברר שמבחינה כלכלית השיטה הזאת, גם מבחינה הומנית השיטה הזאת לא עומדת.
הוא גם היה סטליניסט נוסף לכל?
לא עד כדי כך, אבל הוא אומר, אני נשארתי קומוניסט, אני מרגיש שזה צודק, שזה מוסרי. אז אמרתי לו, ולא מצאת משנה שבאופן אמיתי רוצה צדק חברתי אלא שם? אומר, נכון. אז אם כך, השאיפה של אותו אדם, מה שגרם לאותו אדם להגדיר את עצמו כקומוניסט ולהיות רגיש למהפכה הפרולטרית, זה שאיפת צדק שהיא באמת שאיפה אמיתית. אז אם אינך מאמץ את מה שחשוב לו, למה שהוא ישמע לך? כמו כפי שנמי אמר פעם ברנר על איזה חכם אחד מחכמי ירושלים, הוא אמר, אם מה שמעניין אותי לא מעניין אותו, אז לא מעניין אותי מה שאותו מעניין.
כלומר, ככה אתה רואה את הדיאלוג. כן. הדיאלוג הוא מנתינה ולקיחה מתמדת.
מתמדת, שבסוף תברר שמה שמבדיל בינינו הוא לא כל כך מבדיל כפי שחשבנו, ואם באמת משהו נשאר נבדל אחרי הזיקוק הזה, אחרי הזיקוך של הטוב מן הרע נאמר, אז נבין שזה בבחינת אלו ואלו דברי אלוהים חיים, ושזקוקים לשניהם.
אברום בור פעם אמר פה שכולנו צריכים להשתנות. הוא באמת תיאר את בית הכנסת בנטף כבית כנסת שיש בו עזרה של גברים ועזרה של נשים שווי גודל, ומאחור עזרה שהיא משותפת לגברים ולנשים. זה מין פתרון.
זה יותר פשרה מאשר פתרון.
אוקיי, פשרה. הוא בעד פשרה.
אני לא.
אתה לא. אתם חלוקים לפי זה.
בוודאי, אבל יש גם מה לקבל.
ואתה תצפה שהוא יאהב אותך ושאתה מצפה שאתה תאהב.
כן, כי אני מבין גם מה הביא אותו למחשבה הזאת. כלומר, הגרעין שהביא אותו לטעותו זאת,
אתה אומר שזו טעות.
לדעתי זו טעות.
כן.
אבל אני מבין שיש בטעות הזאת תנועה נפשית רצויה.
של? שלום.
של אהבה.
ריבוי שלום.
כן, של שלום, של אהבה. יש נאיביות, כפי שפעם אמר דוקטור יוסף בורג, אביו, שהערכים שדבק בהם בני הם ערכים שהייתי רוצה שכל עם ישראל ידבק בהם, רק שאני חלוק עליו באופן היישום. כן, ביקורת עדינה של אב כלפי בני.
ברשותך, אולי נעבור לשאלה שאתה מוכן לענות עליה בזמן ש נדמה לי שאנשים באקדמיה אינם מוכנים לענות עליה, לפחות לא היסטוריונים, וזאת השאלה של מה היה אילו. מה היה אילו, זה איכשהו נושא שעלה בשיחתנו, ואולי טוב לנו להתחיל מגן העדן, נלך לקין והבל, נלך למגדל בבל, עד לאן שנגיע.
אינני יודע אם אני מוכן לענות על השאלה מה היה אילו, אבל אני מוכן לשאול את עצמי את השאלה הזאת. והמוכנות שלי לשאול את השאלה הזאת היא, מפני שאנחנו חיים בעולם של סבל, כל ספר היסטוריה מתאר לנו אלפי שנים של מלחמות, של מעבר מתקופה של אחרי המלחמה לתקופה של
לפני המלחמה הבאה,
של לפני המלחמה הבאה. ובהחלט ראוי לאדם לשאול את עצמו, האם ייתכן היה שתהיה היסטוריה אחרת? האם יכול היה להיות מצב, כלומר, צריך לברר מהו השלב בהיסטוריה שבו היה מוכרח להיות שההיסטוריה תיראה כפי שהיא נראית היום. האם ייתכן היה שיהיה אחרת? לכן, למשל, בשיחתנו נדמה לי שהזכרנו את קין והבל, משום שקין והבל זאת האלימות הראשונה בהיסטוריה. ומה היה אילו אם הבל לא היה מרגיז את קין, ואם קין לא היה מקנה בהבל? אז ייתכן מאוד שכל המהלך של ההיסטוריה כולה היה נראה אחרת.
כבר זה שהבל הרגיז את קין זה פרשנות, לא?
בוודאי. ומה השאלה פה, מי אשם?
מי אשם במותו של הבל? האם המסכן שנהרג או זה שהרג אותו?
כן, טוב, זה נותן פתח גם לעיוותים מחשבתיים, כן? כמשל, פון קלוסוויץ חשב שהחלש במלחמה הוא האשם מבחינה מוסרית, כי הרי הוא לא נכנע לחזק. כן?
אילו נכנע,
לא הייתה מלחמה, למה לא נכנעת? כן? טוב, זה ודאי שמחשבה כזאת, נוח היה לה להתפתח בתרבות כמו זו של גרמניה.
כתב על זה פאול צלן, אני לא יודע אם הוא השיב לפון קלאוזוויץ, אבל הוא כתב בשירו המפורסם פוגת המוות, חיפרו לכם קבר באוויר, שם לא שוכבים בצפיפות. כביכול, אוקיי. שם אתם יכולים להיות בשקט, פה אנחנו לא רוצים.
לכן צריך מאוד להיזהר מהאשמת הקורבן. יש נטייה במיוחד בחברה שלנו של האשמת הקורבן. יחד עם זאת, ודאי שעיקר האחריות על הרצח הוא על הרוצח, זה אמנם נראה חידוש לפעמים, אבל בהחלט עיקר האחריות על הרוצח, אבל יש גם אחריות של הנרצח שנתן לעצמו להירצח. זאת אומרת שלא עשה מה שצריך היה כדי שהדבר לא יקרה. זה יכול היה להיות שיברח או שיתגונן. אפשר, יש מדרש די מזעזע, הרי כתוב ויקום קין על הבל אחיו. אם קם, אומר המדרש, סימן ששכב. איפה שכב? תחת הבל, כי הבל ראה שקין רוצה לרצוח אותו, אז עמד עליו ועמד להרוג את אחיו קין. קין אמר לו, תראה, אנחנו אחים, אם תהרוג אותי מה תספר לאבא שלנו? והבל אמר, טוב, אם זה כך אני עוזב אותך, ואז קין הרגו. זאת אומרת שהטעות של הבל הייתה לחשוב, וזו טעות חינוכית, הייתה לחשוב שסולם הערכים שקיים אצלו, קיים גם אצל היריב.
אבל זאת הפעם הראשונה בהיסטוריה שהדבר הזה קרה, ממה יכול היה ללמוד?
יכול היה ללמוד?
כמו שאומרים בצרפתית, גוואלטן גשרינג.
אבל יכול היה ללמוד מעצם העובדה שהוא רואה ואחיו עובד אדמה. אם הוא רואה, יש לו תפקיד כזה, הוא נועד להיות המנהיג. והמנהיג צריך לדעת שהמונהג, מבחינה חינוכית, עוד לא אימץ מה שיש לרואה ללמדו. לכן היה צריך להבחין בדבר.
מה היה אילו להרג קין את הבל, אילו להיצבן הבל את קין?
מי יודע, נאמר. ויאמר השם אל קין, למה חרא לך ולמה נפלו פניך? אלו אם תטיב שאת, ואם לא תטיב לפתח חטאת רובץ. אני מבין את זה כך, שקין חרא לו על זה שהוא לא הבל. כן? כלומר, ראה את מר גורלו, שהוא נוצר כאדם שכנראה הנתונים הגנטיים שלו גורמים לו לקנא או משהו כזה. והתשובה של הקדוש ברוך הוא הייתה, זה נכון שיש לך נתונים דפקטיביים מלכתחילה, אבל עד רבה, אם תתגבר עליהם, יש לך זכות יתרה על הבל. לכן יכלה להיבנות אנושות שבה שוכנים שני סוגי אנשים, אלה שיש להם טבע טוב, ואלה שגוברים על טבע מרה. ואז היה לנו שני סוגי צדיקים, שכל אחד היה לו מה ללמוד מהשני.
טוענים שבטבע באמת יש בעלי חיים שמתגברים על הפגמים הגנטיים שלהם, ואז הם הופכים להיות דרוויניסטית ליותר מוצלחים מן הגרסה הקודמת.
השאלה אם ההתגברות הזאת היא התגברות במובן המוסרי של המילה.
לא, פה מדובר,
כן, פה מדובר על, על היסוד המוסרי שהוא מיוחד לאדם. כשבוודאי, מי שגובר על יצרו, יש לו במידה מסוימת עליונות על מי שיש לו נטייה טובה מלכתחילה, וכן להפך. ודווקא השונות הזאת בין שני סוגי צדיקים, זה יכלה ליצור איזו אינטראקציה חיובית בהיסטוריה. ואז הייתה לנו היסטוריה מתעלה במקום היסטוריה מדרדרת.
אנחנו יכולים ללכת צעד אחד אחורה ולומר, נו נו, השאלה הזאת שכולנו שואלים, לא רק היהודים, גם הנוצרים וגם האחרים, אילולא אכל האדם מעץ הדעת.
אילולא אכל האדם מעץ הדעת. אם כי פה אני מוכרח לומר שייתכן היה שלא הייתה לו ברירה. כן? יש מדרש שאומר שבעצם על הכתוב, נורא עלילה על בני אדם, בעלילה באתה על האדם הראשון.
אתה מוכן לחזור?
כן, נורא עלילה על בני אדם. זה פסוק בנביא. והתלמוד אומר, מה זה נורא עלילה על בני אדם? שהקדוש ברוך הוא בא בעלילה על אדם הראשון, שישים אותו באכילת את הדעת, בעוד שמצד אמת לא הייתה לו ברירה. כן? כלומר, הנתונים היו כאלה שהכשילו אותו בכוונה.
מין טריק אלוהי כזה, כן. ששם שם עץ דעת ואמר לו אל תאכל, מתוך ידיעה
שהוא יאכל,
שאם אתה אומר למישהו אל תאכל הוא ילך.
כן, מתי שם בגן ילדים על השולחן קופסה שנראית מאוד מפתה, ואתה אומר אל תאכלו ממה שיש על השולחן בתוך הקופסה, כן, אני רק יוצא לרגע, אבל אל תאכלו, כן? אז ברור שהם יאכלו. ייתכן, אבל בתפיסה הזו דווקא זה לא דמוניסטי כמו שאפשר לחשוב, זה עולם היום שבו מכשילים את האדם. אדרבה, זה בא ליטול את האדם, מן האדם את האחריות, את החטא. אם האדם היה מוכרח לאכול מעץ הדעת, אם כן יש פה הכרח היסטורי, ממילא אין פה אשמה. הפך התיאולוגיה הנוצרית המאשימה את האדם בחטא. פה אנחנו אומרים, לא, ירידתו של האדם מגן עדן היא זה מין נתון טבעי.
מי אומר את זה?
המדרש.
המדרש, במדרש מסוים אחד.
אינני זוכר את מקורו.
מקובל עליך המדרש הזה. שבעצם נוטל מן האדם את האשמה ומטיל אותה על הבורא עצמו.
כן, כביכול. ואז ממילא אין פה גם מילא אשמה, הייתי אומר, זה אפילו זה תהליך טבעי הכרחי שהנשמה תרד מעליוניותה ותגיע לעולם הזה. אבל יחד עם זה, אנחנו רשאים בכל זאת לשאול את השאלה מה היה אילו. כן, כי מבחינה תיאורטית התורה מציגה את זה בתור אפשרות שאכן לא היה אדם נופל. אם אנחנו מדייקים מן הכתוב, יש פה, גם התלמוד מדייק כך, אדם הראשון לא היה במצב האופטימלי. הוא היה רק בגן עדן. אבל הוא לא היה בעדן.
רגע, אופטימלי says who? מה זה אופטימלי?
לא במצב הגבוה ביותר שהזהות האנושית יכולה להגיע אליו. כלומר,
מה זה עדן ומה זה גן עדן?
אני אסביר. התלמוד, התורה, הכתוב בבראשית אומר, נהר יוצא מעדן להשקות את הגן. אם כן, האדם היה בגן ולא בעדן. עדן, התלמוד בדיוק כנראה מלשון עדיין. זאת אומרת, עדנה לא היה. זאת אומרת, עוד לא יריחו את זה. עין לא ראתה.
זה לא אוטופיה?
אפשר לקרוא לזה אוטופיה.
כן.
וייתכן שהייתה שאיפה לאדם לשוב, או להגיע למצב העדני הזה.
שבו לא היה מעולם.
כלומר, העדן הוא מין מה שיכול האדם לזכות אם יתעלה. וזה בהגדרה לא ייתכן היה להיות שם, כי זה מה שהאדם יכול להשיג אם הוא מעצמו יתעלה. ולכן אפילו האלוהים לא יכול לתת לו את זה. הוא צריך בעצמו להגיע לזה.
לעשות את הדרך. אז מה אתה מפרש? אתה מפרש שהאדם הושם בגן העדן כדי מן הגן לצאת ירידה לצורך העלייה?
או, אם אופן תיאורטי נאמר שהוא היה יכול להגיע לאותו עדן ישירות.
עקרונית.
כן, כלומר, אם שאלת אותי מה היה אילו, כלומר, כן. אילו לא ירד האדם מגן עדן לעולם הזה, אז היה יוצא מגן עדן לעדן. כך נוסחו הדברים על ידי מספר חכמים במשך הדורות, אבל אני מבין שהעדן הוא ייתכן שהוא אפשרי רק דרך הירידה מגן עדן לעולם הזה. יש, זאת אומרת, מה שאנחנו מכנים אוטופיה זה מין עולם שלא מכיר את המציאות. כלומר, כשמדברים על אוטופיה, כל מי שכתב אוטופיות
מאפלטון ועד הדורות האחרונים, כיצד צריך לארגן את החברה כדי שהיא תהיה אידיאלית, כל מי שניסה להיות אוטופיסט זה מי שלא הכיר את השטח, או שצייר לעצמו ציור דמיוני של שטח העולם הזה.
האם ייתכן אחרת?
בלי זה אי אפשר לצייר אוטופיה.
אוקיי, אבל אני אומר, הלא אי אפשר להכיר את השטח. להכיר את השטח זה להכיר אין סוף עובדות והפרשנויות שלהם.
ודאי, ולכן גם אנחנו לא רשאים לצייר לעצמנו אוטופיות.
אתה אומר שלא טוב לצייר אוטופיות.
כי זה יש פה שקר תמיד.
כן.
לכן גם התלמוד אומר בצורה מאוד יפה, עדן עין לא ראתה. כלומר, לא ראתה אפילו בעיני רוחה. אפילו אין הרוח לא ראתה את העדן.
פה אתה מסכים עם אמנון אחר. הזכרתי קודם את אמנון רובינשטיין, עכשיו אתה לא, את אליקים רובינשטיין. פה אתה מזכיר עם, אתה מסכים עם רובינשטיין אחר. עם אמנון רובינשטיין שאמר כאן שהרכבת לאוטופיה עוצרת בגולג ומשם היא לא ממשיכה לנסוע. מקובל עליך?
כפי שאתה יודע, אין דבר שאינני יכול לראות בו נקודת אור. אני יותר מדי מודע לכוונות הנלוות לאמירה הזאת של אמנון רובינשטיין כדי לא להסתייג ממנה, ובמיוחד שאנחנו יכולים להטעות את המאזינים.
אבל הנה, אתה אומר, לא מקובלת עליך אוטופיה.
כלומר, ציורה של אוטופיה, אני בהחלט מאמין ביכולת האדם להגיע בסוף תהליך, ביום מן הימים, באינסוף, להגיע לאיזושהי שלמות.
כן,
הייתי גם
באמת?
מה אתה מתכוון?
מה אני מתכוון? אני שואל,
אני אגיד לך משהו. יש תפיסה, אני קראת משיחית, ויש שתי תפיסות של המשיחיות: המשיחיות הנוצרית, המשיחיות היהודית. המשיחיות הנוצרית חושבת שהעולם המושלם צריך לרדת מן השמיים, אין בידי ההיסטוריה להביא לתיקונה עצמה. היא מאוד פסימית, התפיסה הזאת. התפיסה היהודית של המשיחיות אומרת, יש מספיק נתונים בעולם הזה כדי להגיע לעולם יותר טוב.
אין ראיות רבות ביהדות שלא יסכימו עם הגישה הזאת? הלא לא כולם רמב"מיסטים שרואים
יש השפעות נוצריות
במשיחיות.
כן, הבנת אותי, יש השפעות נוצריות.
ככה, אני מבין.
כן, בהחלט. Okay. זאת אומרת, ייתכן מאוד שהגלות הארוכה גרמה לייאוש בהרבה לבבות, ואז מה שתמיד היה הלוז של מחשבת היהדות,
שזה תיקון עולם על ידי האדם,
הדבר הזה הפך להיות רחוק מאוד מן הלב.
ציפייה לחסד אלוהי.
כן, ולכן לא הייתה ברירה אלא להישמע קצת להשפעה הנוצרית הסובבת. אבל אני זוכר שקצת לפני פטירתו, הפילוסוף סארטר בצרפת הפתיע את כל העולם כשהוא חזר בו מהרבה דברים שהוא האמין בהם, ואמר גם איזו אמירה מאוד מוזרה, שהתקווה האחרונה שנותרה לעולם זה המשיחיות של עם ישראל. טוב, אחר כך האשימו את המראיין בזיוף, בלחץ, וכל מיני דברים. אבל אני מאמין שהדברים האלה יצאו מפיו של סארטר, כי הוא הבין כנראה שהמשיחיות היהודית איננה איזה מין מיסטיקה אוטופית, אלא היא האמונה הרצינית בכוחו של האדם. כלומר, יש בהחלט בכוחה של ההיסטוריה להביא לעולם טוב יותר.
באיזה כיוונים? אולי כדאי להתמקד בזה. איך? זאת שאלה שאני אוהב לשאול אנשים, ואני שואל גם אותך. איך נראה העולם המתוקן?
אם הייתי יודע, כבר הייתי הורס אותו.
בהבל פיך.
כן.
כן? על ידי זה שהיית מקבע אותו.
כן, הייתי מקבע משהו במנטליות. אתה יודע, הרמב״ם אומר, הדברים האלו, אין אדם יודע איך יהיו עד שיהיו. פעם שמעתי, הרב שלמה אבינר אמר, אז מה, בשביל מה יש רבנים, אם הם לא יודעים מה יהיה? אז הוא ענה, משפט שמאוד מצא חן בעיניי, אם אתה יודע מראש מה יהיה, אז כבר לא יהיה. אתה כבר הרסת פה משהו.
נכון, זה איכשהו מתקשר עם עקרוני הוודאות. ברגע שאתה מקרין על משהו פוטונים, אז הפוטונים מזיזים אותו.
יפה, יפה. אם אתה מתכוון יותר מדי, למשל, גם אם אתה יורה חץ, ואתה מתכוון יותר מדי אל המטרה, אתה תפספס.
עכשיו, מה היה אילולי מגדל בבל? יש פה כמה שאלות. אילולי ניסו לבנות מגדל בבל, ואילו ניסו לבנות ולא היה נהרס.
תראה, מגדל בבל נשאר אצלנו כטראומה של השונות בין התרבויות. והשאלה היא, מה ניסו בוני המגדל לעשות? בוני המגדל כנראה ניסו...
לעשות להם שם.
כן, אבל
נכון?
הם היו בהתחלה שפה אחת ודברים אחדים.
אבל הם ניסו לעשות... נדמה לי שזה הטקסט אומר, שופוני ינס.
תראה, הבעיה שהטקסט הזה מאוד לא ברור. אפשר להכניס שם כמעט כל מה שרוצים, הפרשנויות הופכיות אחת מהשנייה. נעשה לנו שם, זה בהחלט, כן, זה כלומר, זה הפתרון שלהם למה שהם הבחינו כבעיה. הבעיה הם הרגישו ש... אנחנו רואים את הרקע של מגדל בבל, זה שהאלימות החריבה את העולם. הגענו למבול על ידי זה. לכן רצו למנוע את המבול. איך מונעים את המבול? על ידי שיוצרים חברה אחידה. האחידות הזאת הייתה נעשה לנו שם.
ככה אתה רואה את זה. נעשה לנו שם, זה נבנה פרדיגמה.
פן נפוץ.
פן נשכח אולי?
נפוץ.
נפוץ?
כלומר, נפוץ שנתפזר. משון תפוצה.
כן, כן, אבל ממה הם פחדו? הם פחדו מהשמדה...
מהשונות.
מהשונות.
השונות הפחידה אותם. כי הם אמרו, השונות זה היסוד של המלחמה. לכן גם אחד המדרשים אומר שאף על פי שהם היו רשעים לא הוחרבו כדור, לא הושמדו כדור המבול, כי שלום היה ביניהם. ויש להתאחד שזה יצאים מעלים מהירורים לגבי יוגוסלביה זיכרונה לברכה, שהייתה נתונה שנים רבות תחת שלטון של עריץ,
של עריץ נאור כביכול,
עריץ נאור,
כן, קרואטי שהלך עם הסרבים.
כן, אבל ייתכן היה שהוא, ייתכן מאוד שהוא תפס אותו טיטו שהוא ידע בתוך איזה עם הוא יושב, והוא יודע היה שאם לא ינהג ביד רמה אז באמת תהיינה מלחמות עקובות מדם, כפי שאנחנו רואים עד עצם היום הזה ביוגוסלביה. אז ייתכן שדאגה כזאת הייתה אצל הטוטליטריסטים שבנו את מגדל בבל.
הם רצו אחידות דעים.
הם רצו אחידות דעים ולא רצו אחדות דעים. וזאת נקודה שמבחינה פדגוגית יש הרבה מה ללמוד ממנה. יש הרבה פעמים פיתויים של המחנכים. המחנך רואה את עצמו כמי שתפקידו לגרום לכולם להיות אותו דבר.
להנחיל לאחרים את תורתו.
את תורתו, או אפילו באיזשהו מקום למחוק את עצמו, ולו רק שכולם יהיו אותו דבר.
זה פחות הבנתי.
כן, יכול להיות שאפילו המחנך יקריב את אפילו את האישיות שלו, כן. את הייחודיות שלו, ולו רק שכולם יתאימו לאיזשהו דגם שכאידיאולוג הוא מקבל על עצמו. אפילו זה יכול להיות.
מין פשרה שנוצרת דמוקרטית.
כן, הווה נהיה כולנו אותו דבר. גם הביטוי הווה חוזר הרבה מאוד במגדל בבל. הווה נבנה לנו עיר. הווה נלבנה לבנים.
זה ישמע כמו הורה.
כמו הורה, כן?
כן.
או כמו שיש ספר שכתב רבלה הצרפתי על... על איזה מין מנזר אידיאלי שבו נכנסים רק אנשים יפים וטובים, צעירים כולם וצעירות, וכל החיים הם חיי שמחה וטוב לבב. אבל רק דבר אחד, אם אחד אומר הווה נשחק בשדות, כולם משחקים בשדות, הווה נאכל, כולם אוכלים. זה מין דיקטטורה נעימה.
אנחנו מכירים דיקטטורות כאלה. החברה אמרו בקיבוצים, ויש לי הרגשה שגם בחברה הדתית יש מובלעות כאלה.
ייתכן בהחלט. האידיאל של אחדות הוא לא אידיאל של אחידות. חושן המשפט שהכהן הגדול לובש על חזהו עשוי מ-12 אבנים כנגד שבטי ישראל, כשכל אבן היא אחרת, ודווקא כשכל האבנים נמצאות, דווקא אז מאירים האורים והתומים. שאם לא כן, אם הייתה אבן אחת או 12 אבנים שוות, אז באמת לא היה פה אורים ותומים, היה משעמם מאוד, היה עולם אחיד ללא אפשרות של התקדמות, ללא אפשרות של חיים. אבל ייתכן מאוד שבוני המגדל פחדו מאוד מן הסכנות של השונות והעדיפו לא להתמודד עם זה.
השאלה עד כמה אפשר ללכת לידי שונות ועדיין לשמור על תחושה של יחד.
נכון, וייתכן שזאת הסיבה שעל רקע המגדל בבל מופיעה הדמות של אברהם אבינו בתורה. זאת אומרת, הפתרון היה, הרי מה שעשה הקדוש ברוך הוא לכאורה הוא לא פתרון, כביכול. הוא אומר, טוב, אז אם ככה, הווה נבלה שם שפתם אשר לא יבינו איש את שפת רעהו, ובאמת, נפוצו. נו, ואז מה קורה בסוף? אז שוב חוזרת בעיית המלחמה. לכן מוכחת, וכאן הזהות האנושית שוב התפצלה ל-70 תת-זהויות. לכן מוכרחת להיווצר כפתרון זהות נוספת על השבעים זהויות, זהות כללית, שמהווה נקודת ייחוס של כולם אליה. וזה מה שנאמר שם, ונברחו בך כל משפחות האדמה.
זאת האחריות שלנו להיות רובריקה
ריקה.
ריקה?
בחוגה ברשת א' של כל ישראל, השואל שואל את הרב אורי שרקי בתמיהה נלהבת, זאת האחריות שלנו להיות רובריקה ריקה?
זה די מזעזע. יוצא לפי זה שאין אופי יהודי.
שאין אופי יהודי?
כן,
שאנחנו זליג?
למשל, תראה, אתה רואה שכל אדם שמתעניין ביהדות, מאיזשהו רקע שלא יהיה, בין שהוא בא מסין, בין שהוא בא מפטגוניה, מרגיש קצת בבית. זאת עובדה מזעזעת. אבל יש פה גם הרבה מאוד יופי. תראה כמה סוגי יהודים יש. למשל, ניקח לדוגמה את המאבק הדתי במדינת ישראל. למשל, יש חיכוך הדתי בין יהודי מרוקאי ליהודי פולני. בעצם מה יש כאן? יש לך גוי ממרוקו וגוי מפולין שרבים דרך שני יהודים.
למה גוי? איפה הגוי?
כי מה עשה את היהודי המרוקאי לשונה מבחינה תרבותית מן היהודי הפולני?
המרוקאי.
הגוי המרוקאי שהוא התחכך איתו.
כן.
זאת אומרת שיש מין סגולה כזאת בזהות היהודית של חיבור כל אופני הזהות האנושית כדי להביא אותם לידי השלמה.
אז אנחנו מין פרפרים כאלה שאוספים אבקה בכל מיני פרחים שונים ומשונים, מביאים אותם יחד ו...
אני אקרא את האמת, ברגע שחושבים על זה, אז בא לפעמים לא להיות יהודי. זאת אומרת, היהודים מאוד מפחדים מן האחריות הזאת, נכון. וגם מהיעדר הזהות. אבל נגיד ככה, מבחינת הגורל ההיסטורי שלנו, אנחנו הונחנו במוקד התרבות האנושית, ובעל כורחנו כל התרבויות מצפות מאיתנו למין תפקיד כזה
ושונאות אותנו על זה.
כן, אבל
זה כביכול קין והבל.
כן, אבל השנאה הזאת היא ראשית האהבה. זאת אומרת, אם כולם שונאים, אז זה כבר נקודת אחדות. אם כולם שונאים מישהו, זה התחלת ההתחברות.
אוי ופוי, ואנחנו רוצים להיות המישהו הזה ששונאים?
אני לא יודע אם אנחנו רוצים. ככה אנחנו מתפקדים, כמי שכולם שונאים אותו, וייתכן שבסוף כולם יאהבו. אם אתה שונא, סימן שאתה מסוגל לאהוב. אם אתה אדיש, זה נורא. אם לא אכפת לך ממני, אז זה סימן שגם לאהוב אותי אינך מסוגל.
מה הכי מטריד אותך בתקופה הזאת?
טוב, אני יכול להגיד משהו שבלוני?
בטח.
כן. שיבינו אחד את השני.
זה מה שאתה רוצה?
זה מה שמטריד אותי. אני חושש שלא יבינו.
אתה חושש שלא יבינו.
כן, אבל אני לא חושש ברצינות, ואני אגיד לך גם למה. אני אופטימיסט חולני, כלומר, ללא תקנה. אני מאמין בעוצמת החיים על פני עוצמת ההרס. ולכן, כוחות החיים תמיד יגברו. על כל משבר.
איך אתה רואה את ההדוניזם? ההדוניזם שנגיד מתבטא בקניונים בשבת, לעומת הפחד האדיר של האדוקים המסתגרים מן האסתטיקה. דיברנו על זה לאורך השיחה הלא קצרה הזו.
תראה, לבקר הדוניזם זה לא חוכמה גדולה. כל אחד יכול לראות את חסרונותיה של חברה נהנתנית, וכל מי שחי חיי נהנתנות בעצמו יודע שבאיזשהו שלב החיים לא נותנים לו את כל מה שהוא היה רוצה, אין ציפור כי יש ייאוש וכדומה. זה דברים קלאסיים, כל החברה המערבית יודעת את הסבל הזה. אבל ייתכן, וכאן שוב כאופטימיסט מושבע, אני רואה כאן חיפוש אחרי העצמיות, חיפוש תוהה אולי, וחיפוש תועה אחרי העצמיות.
תועה בתו? בתת?
בתו. כן, בתו. ואם תרצה גם בתת.
כן.
אבל אני רואה כאן חיפוש אחרי מה שנקרא קבלת עול מלכות שמיים מרצון. כלומר, אם לא עברתי דרך האפשרות של הניתוק שלי מכל ערך, עדיין הערכים...
ההדוניזם זה לא כל ערך.
השאלה, ברגע שאתה מדבר על, על עונג, עונג עומד לעומת ערכים? ערך, ודאי.
אוקיי.
זאת אומרת, קריטריון ההתנהגות, לא ללא קריטריון של התנהגות, כן. אבל אם קריטריון ההתנהגות הוא ההנאה,
כן.
אז ממילא אני לא אוותר על ההנאה. אז זה כבר לא, זה קריטריון של התנהגות, לא הייתי קורא לזה ערכים. ערכים בהגדרה, בפחות, איך שאני מגדיר, מבחינה סמנטית, זה מה שאני מוכן לוותר למענו. כי הוא עליון יותר מדחיפת החיים הפשוטה. אבל ייתכן מאוד שהחברה שלנו היא חברה שמנסה להתנתק ממחויבויות. כי אנחנו עם שסוחב איתו כל כך הרבה מחויבויות, לאורך כל כך הרבה שנים, שבאיזשהו מקום רוצים לנשום בצורה חופשית.
ואנחנו חייבים את זה לעצמנו, נכון, כדי להתקיים. אנחנו לא יכולים להיות כל הזמן שליח, שליח, שליח.
לכן, תראה, אני תמיד מבחין בין שני מושגים. עול מלכות שמיים, לבין קבלת עול מלכות שמיים. עול מלכות שמיים זה מה שכפוי עליך, זהו. אתה נולדת עם זה, אתה חי עם זה. קבלת עול מלכות שמיים זה מצב שבו הרצון שלך מתחיל לפעול. על מנת שהרצון שלי יהיה רצון אמיתי, הוא חייב להיות חופשי, הוא צריך להיות בן חורין. ולכן מרד הניעורים הוא כל כך הכרחי בהתפתחות החיים האישיים, וייתכן שאנחנו כאומה, כחברה בכללה, אנחנו עוברים מן מרד ניעורים קולקטיבי.
של 2000 שנה או של 200 שנה?
הייתי אומר של 150
שנה.
150 שנה, העם היהודי החליט שהוא צריך לנשום. לצורך זה הוא המציא לעצמו כל מיני התנהגויות של מרד ניעורים.
אבל זה גם מה שהביא אותו לפה?
כן, כן.
מה שלפני זה לא יכול היה לעשות, כן, בלי למרות לא יכול?
כחיצים ביד גיבור, כן, בני הניעורים. זאת אומרת, מי שיעיל זה הצעיר. פעם שמעתי מי שאמר, למה עם ישראל הוא עם נבחר? כי הוא בחור. זה הכוח שלו. הוא תמיד נשאר צעיר.
הלוואי, הלוואי, אבל ופה אני מגיע גם לזקן שעליו שאלתי אותך. הזקן האדוק שמתהדק יותר ויותר סביב הכחות שלו, הסאצ'נס שלו, הקומסה שלו.
אינך מסוגל לראות בזה יופי?
כן, אני מסוגל, כמו אהבת מוסיקה. אני לא מסוגל לאהוב מוסיקה שאני לא אוהב.
יש עוצמת חיים עצומה, גדולה מאוד בהסתגרות. כלומר, גם זה.
גם כחות זה הנאה.
כן, בוודאי. ולא רק הנאה, יש שם אוצר חיים אמיתי. כלומר, זה כמו הערך של הצניעות. הצניעות איננה שנאה ליופי של הגוף, למשל, אלא אדרבה, הערכה עצומה אליו. מי שרגיל לחיים בלתי צנועים, אז גם איבד משהו מחוש החיים שלו. מי שאיננו מסמיק למשמע דיבורים נועזים, אז סימן שהוא קצת פחות חי. ודווקא ההסתגרות היא יוצרת את הדבר הזה. יש ביטוי יפה, ואת צנועים חוכמה.
ואין לך ביקורת, אתה לא מוכן להשמיע ביקורת.
תראה, אם אתה רוצה ביקורת, אני יכול להתמלא ביקורת נגד כל דבר. השאלה היא אם זאת שיטה שתעבוד, האם זאת שיטה שתקדם אותה. זה לא חוכמה.
אולי שנלמד קצת פחות לבקר. זאת ביקורת שלי כלפי המקצוע שלי.
יש לך מקצוע נפלא. אתה מבקר כל דבר, בסוף אתה מכיר כל דבר.
מבקר מלשון...
ביקורת.
אפילו תווזת.
כן,
אבל גם לבקר מלשון...
כלומר, אם אתה באמת עיתונאי אמיתי, אז אתה... מוכרח לראות את כל צידי החיים כולם. מה שאני יכול לבקר בעיתונות החדשה או של היום, זה שהיא בדרך כלל מאוד מאוד צרת אופקים.
שאצלה יש הסתגרות.
ודאי, ודאי. מאוד. ייתכן ש... לא מדבר על מקרים של עמדה דווקאית, פוליטית, אידיאולוגית וכדומה. אבל יש גם עמדה לכתחילה ביחס לתרבות, ביחס למה שראוי לזכור, מה שלא ראוי לזכור. ומה שאני רואה למשל בסוג תוכניות כמו שאתה נוהג לעשות, אני רואה כאן לפחות ניסיון אמיתי להיפגש עם כמה שיותר אוצרות חיים.